אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מה גרם לפיצוץ העוצמתי ביותר ביקום? אסטרונומים תיעדו את הפיצוץ העוצמתי ביותר שהתרחש ביקום, פיצוץ שהתרחש בצביר הגלקסיות נושא הנחש, צביר שנמצא במרחק של 390 מיליון שנות אור מכדור הארץ. מה גרם לפיצוץ הזה? מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן דוקטור מירי רוזמרין, מרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן ועמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים. כי היום מצוין ברחבי העולם יום בובת הברבי הבינלאומי, וגם יום הולדת 61 לבובה המפורסמת. אנחנו ננסה לברר האם מדובר בבובה תמימה או בסוס טרויאני מגדרי. מה את אומרת בגדול?
יותר סוס טרויאני.
כן? אוקיי, מעניין. בוא נראה מה אפשר להלביש על הבובה הזו, להעמיס עליה. ונעסוק בעוד עניינים. האם מה שגורם להתפתחות סרטן המעי הגס הם בכלל חיידקים? וגם הנדסה גנטית נגד עיוורון גנטי. צוות מדענים אמריקאים מזריק שלוש טיפות של נוזל שבו גנים ערוכים גנטית לתוך עין של אדם שהתעבר בילדותו כתוצאה ממחלה גנטית כדי להציל את הראייה שלו. וגם לראשונה בעולם חוקרים הצליחו להחזיק אטומים בודדים בעזרת פינצטה אופטית, ממש אור, ולהפגיש ביניהם בצורה מבוקרת, נשמע טכני אבל תהליך מרתק, שבו ממש מחזיקים אטומים באמצעות אור והרבה מעבר לכך. וגם, האם אנשים שסובלים מצליאק או דגנת בעברית, רגישות לגלוטן, הם בסיכון גבוה יותר לנזק מוחי, האטה קוגניטיבית ואף פגיעה בבריאות הנפש? מתברר שכן, על פי מחקר חדש. האורך שלנו, רז חסון, המפיקים, אלכסנדר לויקר ואבי שמי. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, או בשידור החוזר שלנו בערב בשבע. ברבי!
היי, ברבי.
וכמובן שלום לדוקטור מירי רוזמרין, מרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר בבר אילן, עמיתת מחקר במכון ון ליר בירושלים. כולה בובה, מה עוד נרצה מהבובה? חברה רוצה לייצר בובות, לקוחות קונים, ילדים או ילדות לוחצים על ההורים, זה דרכו של עולם.
כן, אבל זה לאו דווקא טוב. הבובה הזאת היא גם קצה של תעשייה של צעצועים שבאמת זמנה עבר כבר, ואנחנו מתקדמים מבחינה מגדרית, ואנחנו רוצים לפתוח ילדים עם ראש יותר גמיש לקראת עולם שממצא את היכולות שלהם, אז אפשר לשחרר את הבובה הזאת, או לנסות להגמיש אותה כמו שהחברה באמת מנסה לעשות.
אז בואו נדבר מעט על ההיסטוריה, ואז נבין למה היא גרמה, לפחות על פי הטענות, וגם על הנטייה של ילדים, כל אחד להימשך לצעצועים אחרים. אני יכול להעיד מבני בן השנה שפתאום הוא מחזיק טרקטור. זה נכון שאפשר לשאול האם יש לו גם טרקטור וגם בובה של אישה. יש שם כל מיני, אבל השאלה, מה, אין משיכה טבעית של תינוקות או ילדים קטנים לבובות מסוימות?
לא, לא רואים שום משיכה טבעית. גם אי אפשר לבודד בכלל מה טבעי, ביולוגי, כי אנחנו רואים שמגיל אפס,
כן,
התגובה של המבוגרים לבנים ובנות היא מאוד שונה, בכל רמה. אנחנו מארגנים את המגדר שלהם הרבה לפני שיש להם איזשהו מושג ירוק על המגדר שלהם. זאת אומרת, קח תינוק בן יומו בבית חולים, אנחנו כבר חשוב לנו לסמן שזה יהיה בן או בת שאף אחד לא יטעה. למרות שהיצור הזה עדיין רחוק ממנו כל עניין מגדרי.
אלא אם קיבלת בחינם בגדים של תינוקת, ואז אתה מלביש אותו בוורוד ושיקפצו כולם.
מיעוטנו, מיעוטנו.
אני הייתי כזה לגמרי. כן, לא, בסדר. מה זה משנה בשלב הזה בטח, לא?
זה לא משנה בשום שלב.
בשום שלב, גם נכון, כן.
אז מהבחינה הזאת מאוד חשוב לנו שהם יהיו מחולקים, ולכן רואים בכל המחקרים שני דברים. אחד, שהמבוגרים מגיל אפס מארגנים בנות בנים, נותנים להם דברים אחרים, מתייחסים אליהם אחרת, מזמינים מהם התנהגות שמתאימה למה שאנחנו מצפים מבנים ובנות. אנחנו רואים ילדים מאוד קטנים, שלושה חודשים, שכבר מגיבים להורים ולמטפלים, ואם הורה לא מבסוט מזה שהילד לוקח בובה ויש לו משהו בעיניים, עזוב שמשהו יותר, הילד יקלוט את זה ויגיב, זה צירים מאוד קולדים.
זאת אומרת, ממש מסרים תת מודעים,
לגמרי,
שמסלילים את התינוק הבן להחזיק טרקטור ואת הבנות ברבי.
ברור, ברור. ואנחנו יודעים גם שבגילאים האלה, המוח הרי מתפתח בטירוף, ומפתח את הפוטנציאל שלו לכיוונים שונים, זה כמו שרירים. כן. עכשיו, אם אתה נותן כל הזמן גירויים מסוג אחד לבנים, גירויים מסוג אחר לבנות, נגיד בנות כל הזמן מנסה לשמר אותם יותר יושבות, יותר עדינות, יותר מתעסקות בדברים קטנים, או משחקות אחת עם השנייה, ובנים אתה כל הזמן מעודד אותם, מסעיות, לנסוע, לרוץ, קצת כפות לא מזיק, לטפס, אתה מפתח חלקים אחרים במוח. עכשיו סבבה, אבל תחלק שכל תינוק ותינוקת יפתחו א' את כל המוח שלהם, ושיהיו אנשים יותר גדולים, יחליטו מה הם רוצים לעשות. לא, אנחנו כאילו...
זאת אומרת שאנחנו ממש מצמצמים את התפתחות המוח שלהם, ומסלילים את ההתפתחות הזו לעבר מה שאנחנו חושבים שהוא הארכיטיפ הגברי או הנשי.
בדיוק, בדיוק. לכן אי אפשר לדבר.
אז שבי בשקט, תשתי תה בכוסות קטנות ובבובות, אתה בין חיילים מלחמה נשק.
ברור, ברור. ואנחנו רואים את זה בחנויות צעצועים, אנחנו רואים את זה בגנים, שהכל ממוגדר. שהוא מקשה על ילדים ללכת למקומות שמעניינים אותם, כי אז אתה אומר להם, מה אתה בת שאתה הולך לחלק הוורוד? זאת אומרת, אם זה כל כך ביולוגי, לא צריך להתאמץ על זה כל כך הרבה, נכון? אם זה יוצא מאיתנו ביולוגית, אז עשו חנות צעצועים שלא כולם חולקת ורוד כחול, ותנו לילדים, הרי ביולוגית, אז הם ילכו טבעית לאן שהם זה.
זאת אומרת שאין משיכה טבעית, לא הוכח המחקרית שיש משיכה טבעית.
להפך.
של בנים למסעיות ובנות לברביות.
להפך, אני אומרת לך שאי אפשר לחקור את זה, כי אנחנו רואים את ההשפעות החברתיות והפסיכולוגיות כבר בגיל אפס, ואנחנו רואים במוח של מבוגרים הרכבים הרבה יותר מורכבים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לראות מוח של בנות, מוח של בנים. אז אין שום דרך לדבר על ביולוגיה, באמת.
טוב, אז בואי נחזור להתחלה. מה ההיסטוריה של הבובה? זאת בובה תמימה שנוצרה בשנות כמעט 60, נכון?
נכון.
שוב, המטרה היא כמובן למכור איזושהי בובה, שאגב היא לא בובה של ילדה, אלא בובה של נערה מתבגרת,
של
נכון?
של אישה מבוגרת.
האישה, ממש נכון. בתקווה של לא יודע מה, שילדות קטנות ישחקו בבובה הזו, זאת אומרת, מה הייתה הכוונה? למכור.
אתה צריך לזכור שבארצות הברית, שנות ה-50, זו התקופה הכי שמרנית. זה הקונטקסט ההיסטורי של מה שאנחנו מדברות. שמלחמת העולם השנייה, נשים יוצאות, עובדות, ממלאות את המשק האמריקאי כהגברים במלחמה.
כן.
כשהגברים חוזרים בסוף שנות ה-40, פתאום נהיית אידיאולוגיה נורא חזקה שנשים תשבו בבית, תהיו נשים טובות, להיות אישה טובה זה, להיות נורא שמחה מהבית בפרברים שלך וכן הלאה.
ממש כמו בפוסטרים הישנים האלה של אישה.
בדיוק.
שמנקה ומרוצה, מקשקשת עם חברות בחצר וחיה בבית עם גדר וכו'.
החלום שלך זה שיקנו לך את השואב אבק החדש, כל הזה. זה החלק שלך. רואים את זה במדמן, בסדרות כמו מדמן בהתחלה, זה היה מאוד מאוד חזק בארצות הברית, זה הרקע. Okay. אז אנחנו רוצים לגדל בנות, להיות הנשים הטובות, הראיות הטובות של, של הדור הבא. אז בעצם מופיעה בובה, שדבר ראשון היא מאוד מאוד גוף מיני, זאת אומרת, הגוף הוא לא נורמלי בכלל. כן, מנסים ליצור אותו, אם אתה לוקח...
בטח את המקוריות, שוב, החברה ערכה שינויים בבובות, נכון. אבל את זה הבובה המקורית.
המקורית.
היא דקה מאוד, נכון?
היא דקה עם חזה ענק, היא עומדת על הקצות האצבעות, זאת אומרת, אי אפשר להעמיד אותה בכלל, היא לבנה כמובן, היא בלונדינית, או אחרי זה יוצא שיער חום, היא בבגד ים, זאת אומרת, היא צריכה להיות יפה ומקסימה. ברבי מייצג את האישה האידיאלית של פעם.
כדי להכין את הילדות לחיים של מה? של ריצוי הגבר ודאגה למשפחה?
כן, שאישה אידיאלית זה אישה שיפה. ומה שעושים איתה זה להחליף לבגדים. היא לא עושה בשלב הזה כלום, רק מחליפים לבגדים. שזה אומר, זה גם מעביר מסר לילדה. מה חשוב בחיים? שתראי טוב, תחליף לבגדים. עכשיו זה נחמד, אבל זה לא כל החיים של בן אדם. גם כשהבן אדם הזה הוא אישה.
ברור כמובן.
ברור ברור, אבל לא הכי.
ברור ברור, אבל אתה קונה לילד טרקטורים. אוקיי, טוב, אז למה אנחנו אוהבים, בעצם אפשר להבין למה אנחנו בדיעבד אוהבים כביכול לשנוא את הבובה הזו, אבל האם אנחנו לא, תמיד עולה הכל האחר של האם אנחנו לא מגזימים, היו ודאי עוד בובות, ואני משער שכל חברה מייצרת מוצרים, קצת רואה איך הם נמכרים. כנראה שהילדים או הילדות נמשכו באופן טבעי לבובה הזו, למימדי הגוף האלה, והם, תראה, האינטרס הוא מסחרי, למכור ולהרוויח כסף.
א', זה מה שהיה.
השאלה מה האחריות שעומדת על כתפיהן של חברות, זו קודם כל שאלה. אבל לצד זה, ודאי ניסו, לא? כל מיני צורות וכולי.
לא ניסו. לא. אנחנו באופן כללי, בגלל שאנחנו מנסים למכור בתוך חברות, בסוף השורה היא שורת רווח, אז הנטייה של השוק להיות שמרנית. אז עשו משהו, נורא הצליח. הוא הצליח גם כי, כמו שאמרתי, הוא ישב על איזה תקופה שהייתה שמרנית מטיבה.
כן.
ומאותו שלב, ברבי כדוגמה, שוב, היא לא ההתחלה ולא הסוף של הדבר הזה, אבל ברבי כדוגמה תמיד הייתה בובה יחסית שמרנית. אז נכון שלאורך השנים הם הבינו את הבעייתיות, והם ניסו לייצר משהו שהוא קצת יותר מגוון, עם קצת יותר צורות של גוף. כי תחשוב שבעצם גם לא רק מה ברבי עושה, אלא גם איך ברבי נראית. כמה ילדות גדלו עם הברבי הזאת, שהברבי הזאת כל הזמן אומרת להם, תשמעו, אתם צריכות להיות גבוהות מאוד, עם ציצי ענק ובלונדין. כן, כן, עכשיו, לא כולם ככה. הרוב המכריע לא ככה, למעשה הפרופורציות שלה בכלל לא טבעיות. אין אחת שהיא ככה, אוקיי? אז כולם נידונו להסתכל על הבובה ולהגיד, אני לעולם לא אהיה יפה כמו ברבי.
זה כבר מייצר תסכול, את אומרת, או איזה אידיאל יופי שאחת הוא גם ודאי לא עונה על קריטריונים של מגוון וכו', אנחנו יודעים שלאנשים אין צבע עור אחד וכו', ובעיקר כן, גורם לתסכול.
נכון, אז הם ניסו להגמיש את הדבר הזה, הם גם ניסו לעשות ברבי שחורה, ברבי היספנית, כל מיני כאלה, וגם בדרגה אנחנו רואים שברבי עושה דברים, ברבי רופאה, ברבי נהגת מרוצים, כל מיני כאלה. אבל הגמשה הזאת היא מאוד איטית. כן, היא איטית, היא גם מוגבלת. בוא נגיד, ברבי, מימדי גוף לא רגילים, כמו, מה זה לא רגילים? שהיום רוב הנערות הם עם מה שנקרא אובר משקל. כן, בארצות הברית בטח.
אוקיי.
אין ברבי הגלגלה. אין את זה. אין ברבי עם גובה נמוך מהמקובל. זאת אומרת, עדיין ההגמשה היא מאוד חלקית. זאת אומרת, יש קבוצות מאוד גדולות של ילדות שעדיין הסתכלו על הבובה הזאת ואף פעם לא יראו את עצמם. כן. וזה נכון גם על הקן, על הבובה, כן.
חבר שלה, בעלה, או משהו לא יהיה, כן.
שלא פונה לבנים, כמובן. הוא פונה לבנות שרוצות לשחק בחתונה. זאת אומרת,
הוא חתיך אולטימטיבי כזה?
כן.
כן, כן. עכשיו, דיברת על שנות ה-50 ועל ה... מצבן של אנשים במרכאות או לא במרכאות בשנות ה-50, התקופה השמרנית. מה היה בישראל באותה תקופה, כמי שחוקרת את העניין הזה?
תראה, בישראל הסיפור קצת שונה, כי בגלל שישראל הייתה במדינה בהקמה, אז לא היה כמעט את המעמד הבורגני הזה. כן. שאומר, עכשיו תפקידך לשבת בבית בפרברים ולגדל שני ילדים וללמוד לעשות עוגות. לא היינו שם מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית. השורשים, כן. הישראלים הם סוציאליסטים, יש אתוס מאוד קולקטיבי לעשות את תפקידך וכן הלאה. אנחנו יודעים שלא היה שוויון בחלוקת תפקידים, אנחנו יודעים שגם היום אין שוויון בשוק העבודה, אין שוויון בשום מקום, ולא היה אז, אבל...
המצב השתפר, לא?
משתפר, משתפר, אבל לא, לא שופר, לא סגרנו את הפינה הזאת.
אוקיי.
ואנחנו לא סוגרים אותה גם קצת בגלל המסרים שאנחנו מעבירים לדור הבא, כי הרי כל התהליך של שינוי חברתי, אתה... תמיד עושה אותו דרך הדור הבא. כי אתה יכול לשחרר אותם הרבה יותר מאשר אנשים מבוגרים מהתפיסות יסוד על מה אמור להיות.
את באמת מאמינה בכך שצעצוע לילד או לילדה זה משהו שעשוי לשנות את פני החברה או להנחיל ארכיטיפים, תפיסות, תבניות?
לא לבד. כמובן שזה לא רק צעצועים. אבל אני יודעת שצעצועים זה שפה של ילדים מאוד קטנים. שברמה של פיתוח המוח שלהם, לא רק ברמה של התפיסות שלהם. צעצועים עושים כמה דברים, גם מפתחים יכולות מוחיות, יכולות חברתיות, יכולות רגשיות, צעצועים מפתחים דמיון, אוקיי? שהוא יכולת מאוד חשובה ללכת מעבר למציאות שלך, לשים לעצמך מה אתה רוצה להיות בעתיד, אתה יודע, כל השאלות האלה ששואלים ילד, מה אתה תרצה להיות וזה.
כן.
צעצועים זה דבר נורא חשוב, הוא מפתח את הגרעין של מי שאתה, אוקיי? בשנים שבאמת גם את החומרה וגם את התוכנה שלך זה מפתח. Okay. עכשיו, אם שם אנחנו כבר עושים שני מסלולים מאוד צרים שאומרים, אוקיי, אתה בן, אתה לא יכול עכשיו לפנטז על להיות אחות, אתה יכול לפנטז להיות רופא, אתה לא יכול להיות אחות, אתה לא יכול באמת כל היום ללכת עם עגלה ובובה וליהנות מזה, כי מה לא בסדר איתך? אתה בטח לא יכול ללכת וללבוס שמלה של נסיכה ולעוף על עצמך, גם אם אתה בן שנתיים.
את יודעת מה, אחד הספרים שקיבלנו ליום ההולדת שנה, זה על ילד שחלם להיות בת ים, והגשים את החלום שלו. אבל זה ספר שהוא נדיר, זה הקטע שלו.
זה מדהים.
באמת, זה באמת, יש איזה משהו באמת שהוא קצת, מה קרה? למה לא?
זהו, זה המקומות של השינוי.
נכון, מעניין.
אבל תחשוב, הנה, היום עוד מעט פורים, נכון?
כן, כן, כבר.
כמה בנים בני 3, 4, 5, התחפשו עם סמלה, לנסיכה וזה. למה?
אולי באמת המבוגרים כקטע התחפשו, אבל את צודקת
שהילדים
לא, נכון.
ולא כי הם לא ירצו. לא כי
מעניין.
לא קיים הבן שיגיד, אני רוצה. כי זה גיל שאתה רוצה לראות את עצמך יפה, ושזה יסתובב. הכיף הזה של צבעוניות.
אז למה לא? למה הם לא בוחרים?
כי לא יתנו להם. לא יתנו להם, כי בפעם הראשונה שהם יגידו, אני רוצה ללבוס סמלה, רק המבט של האמא או אבא הטיפוסיים, כן? יהיו הורים שיאפשרו, ויש הורים שמאפשרים.
כן, אבל זה עדיין שוליים צרים, את אומרת.
שצריכים לגדול.
וואו. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מה גרם לפיצוץ העוצמתי ביותר ביקום? אסטרונומים תיעדו את הפיצוץ העוצמתי ביותר שהתרחש ביקום. עוצמתו פי 5 ממה שהכרנו עד כה. הפיצוץ עצמו התרחש בצביר הגלקסיות נושא הנחש, זה השם העברי של הצביר, שנמצא במרחק של 390 מיליון שנות אור מכדור הארץ. העניין פורסם בכתב העת The Astrophysical Journey, ואנחנו רוצים לברר מה גרם לפיצוץ העצום הזה. שלום לדוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע. שלום.
שלום.
מה גרם בוא נדבר בכלל על פיצוצים, ואז נדבר באמת על הסיבות שעשויות להסביר את הפיצוץ העוצמתי ביותר שהתרחש ביקום.
הוא בהחלט, בחלל, חלל גדול מאוד, אבל יש דברים שהם מאוד מאוד אנרגטיים, ולעיתים הם מתפוצצים, נגיד כוכבים, כוכבים שמגיעים לשלב האחרון בחיים שלהם יכולים להתפוצץ באיזה תהליך שנקרא סופרנובה, אנחנו רואים כאלה הרבה מאוד. פה מדובר בפיצוץ הרבה יותר חזק, הרבה יותר עצום, כאשר למעשה, נאמר, הלב של גלקסיה שלמה מתפוצץ. פה אנחנו מדברים על צביר גלקסיות, כן, זה מין עיר כזאת של הרבה גלקסיות, שהגלקסיה, נאמר, אחת המרכזיות ואחת הגדולות בה, בליבה שוכן חור שחור. אבל לא חור שחור שנוצר מכוכב, אלא חור שחור שנוצר מהרבה מאוד חומר במרכז גלקסיות. אנחנו קוראים לזה חור שחור סופר מסיבי. תדמיין שהמסה שלו היא מיליוני פעמים המסה של השמש. כלומר, גוף עצום וכבד מאוד. גוף כזה שנמצא במרכז גלקסיה, אם יש חומר ליד, החומר הזה מה יקרה לו? יישאב צימא,
כן,
חור שחור.
כמו כל דבר אני משאר, לא?
כן, עכשיו, אבל הוא לא סתם נופל פנימה, זה קצת כמו קיור, מים שזורמים לתוך הקיור. אתה יודע, אז הם הולכים ככה במערבולת. אז אותו דבר בחלל. החומר הזה, נאמר כוכבים, נאמר אפילו גלקסיות קטנות שנשפחות לתוך החור השחור, הם למעשה, החומר שלהם נקרא ונוצר מעין דיסקה כזאת, כן? כמו דיסק או תקליט שנע סביב החור השחור ולאט לאט נופל פנימה.
וזה בגלל מה שמייצר פיצוץ?
אז בדיוק. כאשר החומר הזה עוד לא נכנס פנימה, אלא שהוא נמצא מסביב באותה דיסקה, אם יש לנו יותר מדי חומר, והחומר נהיה מאוד צפוף ומאוד חם, ייתכן פיצוץ. ואנחנו מכירים פיצוצים כאלה, מכל מיני מחקרים אחרים. במקרה הזה אנחנו מזהים שהפיצוץ פשוט הרבה יותר גדול ועוצמתי. כל כך עוצמתי שבהתחלה אמרו, זה לא יכול להיות פיצוץ כזה, כי אתה צריך עוצמה כל כך גדולה כדי לייצר את המבנה הזה שרואים. ובכל זאת, אולי אני קצת אסביר איך מצאו את זה, כי זה סיפור יפה, זה אפילו קצת סיפור גיאולוגי, אם תרצה.
רק נזכיר שבאמת נמצא במקום שנמצא במרחק של כמעט 400 מיליון שנות אור מאיתנו.
כן, אז קודם כל חשוב להגיד, קודם כל, כמובן, אם הפיצוץ היה אתמול, אם היינו מזהים אותו בשמיים, נאמר, היום, אתמול, כלומר, הוא התרחש באמת לפני 400 מיליון שנה, אבל לא זה המצב כאן. הפיצוץ הזה כנראה התרחש לפני הרבה יותר, בוא נאמר, מיליארד שנים, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה רק השאריות או העקבות שנותרו בעקבות הפיצוץ. אולי אני אסביר איך הפיצוצים האלה מתרחשים, כאשר יש לנו, כאמור, חומר חם מאוד וצפוף מאוד, והרבה ממנו סביב, בדיסקה הזאת, סביב החור השחור, הוא מתפוצץ. אבל הוא לא מתפוצץ באופן שווה לכל הכיוונים. קורה שם תהליך מעניין, הוא מתפרץ לכאילו שני מקומות מנוגדים, נאמר, מעל החור השחור ומתחת לחור השחור, כמו שני סילונים כאלה. והחומר שנזרק הוא כמובן חם מאוד, וחומר כזה פולט קרינה, בעיקר קרינה מאוד, נאמר, קרינה מאוד אנרגטית, קרינה בתדירות מאוד גבוהה. בדרך כלל רואים את זה בתחום של קרינת X, קרינת רנטגן. כן, כמו שאנחנו הולכים לרופא לבדוק עצם שבורה, זה אותו תחום של קרינה. אז אסטרונומים הסתכלו בצביר גלקסיות הזה, בטלסקופים שיודעים לקלוט קרינת רנטגן, ואמרו, וואו, יש לנו שם הרבה מאוד...
אגב, איך נוצרת הקרינה הזו?
כאשר יש לך חומר מאוד חם, אז הוא פולט קרינה אלקטרומגנטית. אם הוא נאמר בטמפרטורה של השמש, רוב הקרינה הזאת היא בתחום שנראה. זה מה שאנחנו יכולים לראות בעיניים שלנו. אם היא יותר חמה, אז זה אולטרה סגול. אם זה עוד יותר חם, קרינת רנטגן. אם זה יותר קר, זה הולך הצד השני. אינפרה אדום, קרינת מיקרוגל, ובסוף קרינת רדיו. עכשיו, גם במקרה הזה, כאשר צפו, עם טלסקופים מיוחדים שצופים בקרינת רדיו וזיהו את הפאטרן הזה, כן, זיהו שיש שם הרבה חומר, עשו, מדדו ואמרו, וואו, אם זה היה פיצוץ, אז העוצמה שלו הייתה כל כך גדולה שאנחנו לא מכירים משהו כזה. ולכן ביטלו את האפשרות הזאת. אבל עכשיו, מחקר חדש, הם הסתכלו בדרך אחרת. הם אמרו, רגע, אנחנו יודעים כאשר יש את השני סילונים האלה שיוצאים מפיצוץ, כאמור סביב דיסקה שנשפכת לחור שחור, לא, אין רק חומר שאף לשני הכיוונים, יש גם אלקטרונים. אלקטרונים הם הרי נורא נורא קטנים, הם יכולים להגיע כמעט למהירות האור. והאלקטרונים האלה הם כבר, הם פולטים בטמפרטורה הרבה יותר נמוכה, ולכן אנחנו קולטים אותם בקרינת רדיו, כמו שאתה משדר למאזינים שלך בקרינה נמוכה, תדר נמוך.
כן.
אוקיי? אורכי גל מאוד ארוכים. אז ככה גם יש גם אלקטרונים שיוצאים מהפיצוץ הזה. אז החבורה הזאת, המדענים האלה הסתכלו בעזרת טלסקופי רדיו, כן, טלסקופים מסוג אחר לגמרי, וזיהו את האלקטרונים האלה. ובדרך זאת הם אמרו, רגע, רגע, כל האנרגיה שיצאה פה, היא כנראה כן הגיעה מפיצוץ גדול, וזה אומר שבאמת פיצוצים עד כדי כך גדולים יכולים להתרחש בטבע. אז אם תרצה, המחקר הזה הוא אפילו קצת יותר בתחום הגיאולוגיה. כלומר, כאילו אתה רואה שכבות בסלע או חומרים שונים, וכך מזהים את התהליכים שהתרחשו בעבר.
וואו, עכשיו התחלת את השיחה הזו בכך שסיפרת לנו על חורים שחורים עצומים, לא כן. קטנים. אחד כזה נמצא במרכז הגלקסיה שלנו, שביל החלב?
בהחלט, יש לנו חור שחור סופר מסיבי כזה סביבנו, ואיך גילו אותו ממש? צפו, אגב, בטלסקופים מיוחדים שצופים בקרינה תת אדומה, אינפרה אדום, וראו שקרוב אליו יחסית יש כוכבים, יש שם איזה 10 בערך, עשרה, 20, שמקיפים איזה נקודה שאין בה שום דבר. ולפי המסלולים שלהם אפשר לדעת את המסה, בעזרת חוקי ניוטון, אפשר לדעת את המסה של הנקודה הזאת שלא רואים בשום דבר, והם כך מבינים שבאמת יש שם גוף שמסתו מיליוני מסות שמש, אבל לא פולט שום קרינה, כלומר חור שחור. למה הכוכבים האלה אגב לא נופלים פנימה? כי הם לא מספיק קרובים.
זהו, זו השאלה, אם הוא יכול בסופו של דבר לשאוב את כולנו.
אז לא. עדיין אין חומר מספיק קרוב. יכול להיות מצב, למשל, שמכל מיני סיבות, נאמר, יש לך ארפילית שמתקדם, או ענן גז ואבק שמתקדם לאזור הזה, ואז באמת יש לך איזה סוג של חומר נכנס פנימה, והרבה מאוד קרינה משתחררת. הגלקסיה שלנו פשוט, או תדמיין שהחור השחור במרכז הגלקסיה שלנו כבר שאב את כל החומר שלידו. ולכן הוא חור שחור לא פעיל. החור השחור הזה שדיברנו עליו מקודם, שכן היה את הפיצוץ, כאמור הוא נמצא מאוד רחוק, אז אנחנו רואים אותו כפי שהוא היה בעבר, אז הוא חור שחור פעיל. באנגלית זה נקרא Active Galactic Nuclei, כלומר לב גלקסיה פעיל. ואנחנו רואים הרבה כאלה ככל שאנחנו מסתכלים יותר רחוק, ואנחנו רואים גלקסיות יותר ויותר עתיקות.
וואו, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה, אני אפגש בפיצוצים הבאים.
בשמחה גדולה. דוקטור מירי רוזמרין, מרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, עמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים. אנחנו חוזרים מהפיצוץ במרחק של 390 מיליון שנות אור מאיתנו לבובה שאנחנו מאמיסים על כתפיה הרבה מאוד אחריות, או מאשימים אותה, כתב אישום חמור נגד הבובה הזו. ברבי השפיע גם על דימוי הגוף, כפי שקצת הזכרת ודיברת על דימוי גוף של נערות, נכון?
נערות וילדות, אבל בואו ניקח את זה בפרופורציה, נבין שברבי היא קצה של תעשייה שלמה.
אוקיי, כן, אוקיי, אנחנו מדברים על ברבי
מאוד ותיקה.
כסוג של משהו מייצג באמת, ולא רק נכון, הבובה עצמה. כן.
נכון. אז אנחנו יודעים היום שצעצועים בין השאר משפיעים על הדימוי גוף, כי הם מייצגות משהו אידיאלי, שילדות משחקות משחק דמיון ודרכו חיות קצת. עכשיו, אם הבובה שאני משחקת איתה, היא נראית כמו משהו שבחיים, בחיים, אין אף אחד שתהיה כמוה.
אז אולי טוב שזה כך. כך זה לפחות יוצר משהו שהוא אנושי.
לא, אז מה שאנחנו יודעים היום ממחקרים, א', שזה מייצר פער שבה אחר כך שהילדה מסתכלת בראי, היא לא יכולה אלא לחשוב על עצמה בתור מכוערת יותר, שמנה יותר, ופחות מושלמת מהבובה שהיא משחקת איתה.
כשאנחנו ראינו סרטי פעולה, כך קראו לסרטי אקשן בעבר, אז גם כשהיה כל מיני שוורצנגר וכאלה, הרגשנו שדופים וחלשלושים לעומת המודל הזה.
כן ולא, כן ולא. כי תשים לב שרוב הגיבורי על, א', הם באים ממקום של שבר. נכון, הם יתומים, הם נזרקו מכל מיני מקומות. תמיד יש את החוסר מושלמות בתוך הגיבור על. מה שכבר מקרב בשביל הילד את הדמות הזאת.
Okay.
דבר שני, גם אם הוא נהיה ענק וחתיך וסופרמן, השבר הזה מוביל אותו, ובית הוא סופרמן לא בגלל איך שהוא נראה. איך שהוא נראה זה בונוס, אבל זה מה שהוא עושה. והוא תמיד גם מתגבר על החוסר מושלמות שלו. ולכן כשבן מזדהה בכלל עם סופר על כזה או אחר,
כן.
אז הוא רק אומר, הנה, אני, גם עם זה שאני לא מושלם ואני זה, אני
יכול
להיות.
להגיע, כן.
ובעיקר, מה שאני אמור לעשות בתור בן, זה להציל את העולם, זה להתגבר על הפחדים שלי, זה להילחם ברעים, זה וזה. עכשיו, ילדה מזדהה עם ברבי, מה זה אומר לה? זה אומר לה, תחליפי בגדים ותהיה יפה. זה לא אומר לה, תציל את העולם. זה לא אומר, את יכולה. זה לא אומר, תתגברי על משהו. זה אומר, הנה, תשתדלי לראות כמוה. לא הולך לך, כי זה לא בכלל אפשרי, אבל גם נגיד אפשרי, כי יש רק 3% שנראות ככה, ואת לא ב3%? Bad luck. אין. שום דבר במה שאנחנו תופסים כבן אדם, שאחר כך חי בחיים, וצריך להתמודד עם קשיים, וצריך למצוא פתרונות, וצריך לבנות לעצמת החיים, שום דבר מזה לא מגולם בצעצועים השמרניים יותר.
ואז זה ממשיך, אגב, בגיל מבוגר יותר, לתוך הרשתות החברתיות, וגם שם, ואינסטגרם וכו', גם שם יש מודלים לא הגיוניים של כל מיני נשים וכו', וילדות גדלות לאור המודלים האלה.
נכון, ועכשיו מדידו את זה לגמרי, שבדקו דימוי עצמי אצל נערות ואצל נשים, לפני שהן, נגיד, קוראות כזה מגזין אופנה עם כל הדוגמניות ככה ככה, ואחר כך.
אוקיי.
וראו ירידה. אשכרה, לוקחים את העיתון הזה, מסתכלים, אחרי זה מסתכלים בראי או בדימוי העצמי שלי ואומרים, אוקיי, אני לא שם.
אני לא יפה כל כך, אני לא נראית כך, אני לא אוהבת את עצמי וכו'.
בדיוק,
השיח הפנימי שאנחנו, אני שמחים להימנע ממנו, אבל הוא כנראה קיים.
נכון, אבל אנחנו רואים כמה דברים של הצעצועים מהסוג הזה. א', בונים אצל ילדות כבר בגיל מאוד צעיר, את התפיסה שהם דבר ראשון, הדבר הכי חשוב שהם צריכות להיות, והיחיד כמעט, זה יפות. נקודה. אז זה שם המון המון על הדימוי גוף ועל ההתעסקות הזאת, ומוריד אותו.
במקרה הזה זו גם בובה, זה הגיוני, לא? כי מה בובה יכולה לעשות? היא לא יכולה לרפא אנשים, היא בובה.
א', היא יכולה... לא, אתה יכול... תראה, לדוגמה, יש משחקים אחרים, שהם משחקים של עולמות כאלה, של דמיון, נגיד כמו פליימוביל. אז א', אף אחד לא נראה כמו הדבר הזה. הוא נראה כמו יצורים חמודים.
מה שחשוב זה ההקשר יותר.
והם עושים, אתה לא לוקח בובה של פליימוביל כדוגמה, שוב, אני לא אוהב דווקא זה, אבל יש תעשויים אחרים, או לגו, או כל אלה. אתה לא לוקח בובה ורק מסתכל עליה, מלביש אותה, מפשיט אותה. אתה עושה איתה. אתה בונה איתה עולם. אוקיי? אז היא חלק מעולם שעושים בו דברים, והילד יכול לתרגל, הילד והילדה יכולים לתרגל. מי הם? דרך הדמיון הזה שילדים כל כך יכולים להיכנס לתוך צעצועים. אנחנו רואים שעם הצעצועים השמרנים האלה, קוראים כמה דברים. בית בנות לומדות שהם רק גוף, והגוף הזה, מה שחשוב עליו, זה לא מה הוא עושה או מה הוא יכול, אלא אם הוא יפה או לא. תוסיף על זה כמה צעצועים עוסקים בפרקטיקות האלה של איפור, תסרוקות, נצנצים. זאת אומרת, כל העיסוק הוא עיסוק של הגוף כחפץ שיש לו ערך שוק. יפה, לא יפה, רוצים אותו, לא רוצים אותו. תחשוב כמה אנחנו מחמיאים כל הזמן לבנות, כמה את יפה. פוגשים ילדה קטנה, איזה יופי את לבושה, כמה את יפה. כמה אומרים את זה לבנים באותו גיל? פחות. עכשיו, שוב, כשלעצמו זה לא רע. אבל אם הגוף, אם אני מלמדת ילדה, שמה שהכי חשוב ביפר עם הגוף שלה, זה
מאוד.
איך היא נראית.
ודאי.
נכון, לא, הייתי רוצה להגיד לבנים, איזה יפה אתה. בסדר, אבל בעולמנו, זה שאתה יפה, זה לא סותר את זה שאתה יכול ואתה אמיץ. אנחנו צריכים לפתח בנות, שחוות את הגוף שלהם כמקום של יכולת. כי אנחנו כבני אדם, וגם רואים את זה במחקרים, לומדים מה אנחנו יכולים ומי אנחנו, גם דרך ההתמודדויות הפיזיות שלנו. כשילד מטפס, והוא מגיע, התחושה הפנימית של אני יכול, היא אחרי זה משליחה על הרבה דברים, לא רק על טיפוס עצים. ואם אני טיפסתי, ואני נפלתי, ואני טיפסתי עוד פעם, אז אני גם לומד להתמודד עם קושי. אוקיי? עכשיו, אם אני רואה ילדה מטפסת, והדבר הכי שאני עובר לי בתת מודע, זה אוי ואבוי טיפול, ויהיה לה שריטה, ויהיה לה צלקת, וזה כמובן הרבה יותר נורא על בת מאשר על בן, ואני ישר צועקת עליה, לא, 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 אל תטפסי, לא?
כי את הרי בובת חרסינה, אסור שתסדקי.
בדיוק. עכשיו, אחרי זה אנחנו בכל זאת רוצים שהיא תלך ותתמודד עם קשיים בעולם.
נכון, למרות שלפעמים אנחנו פשוט לא רוצים שהיא תיפגע, אבל גם בנים לא.
בסדר, אבל שוב, אנחנו מדברים על ליפול מגובה חצי מטר, אני לא אומר שלחו את הילדים לאיילון ושירוצו חופשי. אבל...
בעניין, אתה יודעת שזה גם בא בקטנות, מופיע בקטנות האלה שאנחנו...
אחי. על מי אנחנו
משדרים שהצורה החיצונית זה הדבר המשמעותי ביותר, או לפחות מאוד משמעותי, מה שמייצר באמת תסכול, כי אנחנו חיים לא בעולם של דוגמנים ודוגמניות בהכרח וכולי.
אבל גם הסוג של התפיסת גוף שמשליחה על תפיסת מי אני ומה אני, אנחנו בונים בנות עם גוף שהן תופסות את עצמו כשברירים מאוד, הן מפחדות. הן הרבה יותר מפחדות לרוץ, לראות לאן הגוף שלהן מגיע. עכשיו, המפגש הזה עם הגוף שלי בקצה שלו, בונה את התפיסה של מה אני יכול בכלל, מה אני יכולה, מה זה קושי.
זאת אומרת שגם זה מטאפורה למה שאני יכול לעשות בחיים בכלל.
זה מטאפורה מופנמת בתוכנו.
טוב, מילים כדורבנות, קשה לסתור אותן. את מנסחת את זה כך. שלושה שיודעים בכאן תרבות. לראשונה בעולם חוקרים הצליחו להחזיק אטומים בודדים בעזרת פינצטה אופטית. מדובר בחוקרים מאוניברסיטת אוטאגו בניו זילנד, שהצליחו להחזיק אטומים בודדים ולהפגיש אותם בצורה מבוקרת. המדענים בעצם צפו בתהליך שמוכר למדע, שבו משתלבים שלושה אטומים. התהליך נקרא three-body recombination, תהליך שעד כה לא נצפה בתנאי מעבדה, אבל ידענו שהוא קיים. המסקנה מהצפייה בתהליך זה שהוא מתרחש הרבה יותר לאט ממה שמדענים חשבו. הדברים פורסמו בכתב העת Physical Review Letters. אז אטומים בודדים שהחזיקו באמצעות מלקחיים אופטיים, ואז שילוב בין שלושה אטומים. שלום לך פרופסור יואב סגי, ראש המעבדה לאטומים קרים, הפקולטה לפיזיקה בטכניון.
שלום דודו.
אז רגע לפני שנקפוץ למים העמוקים של המאמר, מה זה אומר אטומים קרים?
אז מדובר בעצם באטומים ניטרליים, שאנחנו יודעים להחזיק אותם בתוך מערכת וקום, כשהם בעצם מנותקים מהסביבה החיצונית, ולהוריד להם את הטמפרטורה באמצעות שימוש בלייזרים, שימוש בטכנולוגיה של קירור באמצעות לייזר, וכל זה נעשה כדי בעצם להביא את האטומים האלה לרג'ים, למצב שבו ההתנהגות שלהם היא בעצם לפי תורת הקוונטים, ואז אפשר ללמוד על התנהגויות מאוד מעניינות של צבר של כאלה אטומים בתנאים קוונטיים.
רגע, בזמנו דיברנו אצלנו בתוכנית על זה שחוקי ניוטון מפסיקים להיות רלוונטיים בקנה מידה קטן, ואתה אומר שיש גם קשר לטמפרטורה, זאת אומרת שגם צריך לקרר את האובייקטים המאוד קטנים האלה כדי להגיע להתנהגות קוונטית.
נכון, בעצם כדי לראות תופעות קוונטיות, הרבה פעמים אנחנו צריכים קודם כל לדאוג שהאנרגיה הטרמית, שבדרך כלל נמצאת מסביבנו בשפע, לא תהיה האנרגיה הדומיננטית במערכת, כי אם היא האנרגיה הדומיננטית, אז הרבה פעמים אנחנו נראה תופעות שהן בעינינו טיפה, אולי משעממות נקרא לזה בעדינות, שאנחנו מבינים אותם בסך הכל היטב באמצעות התורה הקלאסית. אנחנו מחפשים ללמוד על ההתנהגות דווקא קולקטיבית של הרבה מאוד חלקיקים קוונטיים, שיכולה להיות מאוד מאוד מפתיעה. תופעות כמו על מוליכות או על נוזליות, זה תופעות שקורות בגלל התנהגות קולקטיבית כזאת, והן קורות תמיד רק כשהאנרגיה הטרמית היא לא האנרגיה הדומיננטית.
אז זאת אומרת שכשמקררים אטומים של חומרים שנמצאים סביבנו, הם פתאום מתנהגים בצורה קוונטית, ואנחנו גם מיד נבקש מיני הסבר למה זה אומר התנהגות קוונטית, אבל הקירור עצמו מוביל את החלקיקים הקטנים האלה להתנהגות קוונטית.
נכון, בעצם כשאנחנו מקררים אותם, אנחנו מתחילים לראות את התכונות הקוונטיות שלהם, זה לאו דווקא קורה פתאום, זאת אומרת, זה תהליך שיכול להיות איטי ככל שאנחנו יורדים בטמפרטורה, אבל ללא ספק יש סקאלה מסוימת של אנרגיה שרק מתחתיה אנחנו נתחיל לראות את ההתנהגויות האלה.
ועכשיו אני מבקש שתסביר לנו מהי התנהגות קוונטית של אטומים.
אוקיי, אז בוא ניקח לדוגמה התנהגות שאנחנו בסך הכל מכירים אותה מחיי היומיום של אלקטרונים בתוך נגיד מתכת. אנחנו מכירים את התופעה שבה כשאנחנו מעבירים זרם בתוך מתכות, אז המתכת מתחממת. למעשה אנחנו הרבה פעמים משתמשים בזה, נגיד בתנורים, או כן, אנחנו הרבה פעמים רוצים את האפקט הזה, והרבה פעמים זה אפקט דווקא שהוא לאו דווקא משרת אותנו. כמו במקרה של מחשבים, נגיד שאנחנו צריכים לקרר אותם, וההתחממות הזאת היא לא בהכרח טובה. אבל איך שלא יהיה, ההתחממות הזאת קורית, ואנחנו מכירים אותה בחיי היומיום. למה היא קורית? היא קורית כי בעצם בתוך התנועה של האלקטרונים בחומר, אנחנו יכולים לראות שהם מתנגשים ומתפזרים המהירות שלהם, ומעבירים חלק מהאנרגיה שלהם בעצם למבנה הסגי של החומר, וככה מתפתח בעצם הטמפרטורה דרך הפונונים. בעצם כשמסתכלים על התהליך הזה, כל אלקטרון לעצמו כזה. כשאלקטרון מתחיל לזוז, או לא משנה, נושא מטען אחר, אז יש לו איזשהו סיכוי להתפזר, וההתפזרות הזאת יכולה להביא להעברת אנרגיה ולחימום. התנהגות קולקטיבית של אלקטרונים, נגיד קוונטית, היא אחרת לגמרי. באיזושהי טמפרטורה מספיק נמוכה, האלקטרונים האלה יכולים להתנהג כאיזה מין גוף אחד קולקטיבי, ואז בעצם אם אני מנסה לפזר אלקטרון אחד, אני לא יכול. אני לא יכול כי אני לא יכול להתייחס לאלקטרון אחד כגוף בודד, אני חייב להתייחס לעובדה שיש שם צבר כולל, וגם הפיזורים שאני יכול לעשות הם לכן משתנים, והם מאוד גדולים באנרגיה, ואז בעצם אני לא יכול לפזר באנרגיות קטנות, אני חייב לעשות פיזורים באנרגיות מאוד גבוהות, ואם האנרגיות הזאת האלה מספיק גבוהות, אז האלקטרונים יכולים להתחיל לזרום בלי לאבד אנרגיה בכלל, וזה נגיד האפקט של על מוליכות. אז זה אפקט קולקטיבי של הרבה מאוד אלקטרונים ביחד, זה אפקט קוונטי, זה פאזה שנוצרת כשיש חפיפה בין הפונקציות גל הקוונטיות, וזה לא אפקט שאנחנו יכולים לראות אותו קלאסית.
וכדי להגיע לאפקט הזה או להתנהגויות האלה, לאיזו טמפרטורה צריכים להביא את החלקיקים האלה?
זה מאוד תלוי בצפיפות של החומר, כי הצפיפות של החומר באיזשהו מקום קובעת את הסקאלה הזאת של הטמפרטורה, זה לא דבר אחיד, זה גם תלוי באינטראקציות לתוך החומר. יש על מוליכים שצריך לקרר אותם למעלות בודדות, יש אפילו על מוליכים שאפשר להגיע אפילו לעשרות ואפילו 100 קלווין. במקרה של הניסוי שלי, הניסוי שאנחנו מבצעים בטכניון, במעבדה שלי, אנחנו בעצם עובדים עם אטומים ניטרליים, אנחנו לא עובדים עם חומרים כמו שאתה מדמיין מחיי היום-יום, זה יותר דומה לגז בעצם, של אטומים ניטרליים, ובגלל שהצפיפות שלו היא באופן טבעי נמוכה, אנחנו צריכים לקרר אותו לטמפרטורות מאוד נמוכות, וכמה נמוכות, אנחנו מדברים על סדר גודל של פחות ממיליונית המעלה, אפילו יותר לכיוון של כמה עשרות מיליארדיות המעלה קלווין. אז מאוד מאוד קרוב לאפס המוחלט.
טוב, אז אחרי ההקדמה הארוכה הזו שהייתה לא פחות ממרתקת מהעיסוק במחקר עצמו, בוא נקפוץ למים העמוקים של המחקר. מה שמוצג כאן זה שבאמצעות פינצטה אופטית או מלקחיים אופטיים, מיד נבין מה זה אומר, החוקרים בניו זילנד הצליחו לראשונה להחזיק אטומים בודדים ולהפגיש אותם בצורה מבוקרת. מה המשמעות של הדבר הזה, כי אטום עקרונית זה משהו שאמור להיות אפשרי, לפחות ברמה התיאורטית, להחזיק עם פינצטה, עם מלקחיים מספיק קטנים, לא?
נכון, וזה בעצם מה שקורה כאן. רק מה שמיוחד בטכנולוגיה הזאת, שבעצם הפינצטה הזאת היא פינצטה שהיא עשויה מאור בלבד ולא מחומר ממשי. אז בעצם מה שאנחנו יודעים זה שהרבה חלקיקים, לא רק אטומים, אבל בפרט אטומים, יודעים לעשות אינטראקציה עם אור, ובעצם האור מתפקד, מפעיל עליהם כוחות ויכול למשוך אותם אליו. לאן? למקומות שבהם האינטנסיטי, החוזק של האור הוא הגבוה ביותר. אז בעצם אני יכול להשתמש קצת במין אלומה כזאת מרוכזת של אור, כפינצטה שבה אני יכול לתפוס אטומים בודדים. וזו טכנולוגיה שמתפתחת מאוד בשנים האחרונות לכיוון של שימושים בכיוון של מחשוב קוונטי. כי בעצם אני יודע שהתעסקתם בזה בתוכנית גם בעבר, ובעצם אנחנו מחפשים עדיין מועמדים אידיאליים לאותו מה שאנחנו מכנים קיוביט, לאותו אלמנט שיכול להחזיק אינפורמציה קוונטית, ואטומים באיזשהו מובן הם מועמד אידיאלי, כי כל האטומים מסוג מסוים נולדו אותו דבר. אם אתה תיקח לצורך עניין אטום מימן, כאן או באלפא קנטאורי, זה לא משנה, האטום הזה יהיה אותו דבר. ואז אפשר להשתמש בהם כנושאי מידע קוונטיים, כקיוביטים. אז הטכנולוגיה שבה אנחנו לוקחים בעצם את האור ומשתמשים בה כדי לכלוא אטומים בודדים התפתחה מאוד בשנים האחרונות, ובניסוי הספציפי הזה שעשו באוטגו השתמשו בזה כדי לחקור תכונה מאוד חשובה של אטומים, כלומר איך הם מתנגשים ומייצרים מצבים קשורים וכן הלאה.
עכשיו, שאלה טכנית, איך אור יכול פיזית להחזיק אטומים? כמה קל החומר הזה צריך להיות כדי שאור בכלל יחזיק אותו? כי אנחנו למדנו בשיעורי הפיזיקה של האור בכלל אין מסה. האור זה גל. איך יש לו כוח בכלל להחזיק חומר פיזי?
אתה בהחלט צודק, לאור אין מסה, אבל למרות זאת יש לו מה שאנחנו קוראים טנה. הוא בהחלט יכול להפעיל כוח כשאנחנו, במקרה הפשוט ביותר, כשאנחנו לוקחים פוטון, החלקיק הבסיסי של האור, ואנחנו משנים את כיוונו, או תכונה אחרת שלו, אז אנחנו בתהליך הזה משנים בעצם את הטנה, ומי שמשנה אותה, נגיד אם זה שהוא אטום, הוא זה שמקבל את הוא נרתע בגלל השינוי טנה. אז בעצם אנחנו משתמשים בעובדה הזאת, אם האלומה הייתה אחידה לגמרי לגמרי לגמרי, לא היה פועל כוח על האטום, אבל אם אני לוקח אלומה ואני מרכז אותה, ובעצם יש נקודה שבה העוצמה שלה היא הגבוה ביותר, אז אפשר להראות שבאמת סך כל שינויי אטנה דוחפים את האטום כל הזמן לנקודה הזאת שהוא במרכז.
טוב, מעניינת מאוד ההבחנה בין כוח לבין טנה, אבל סליחה שאני מדרדר שוב לשיעורי הפיזיקה, אבל אנחנו למדנו שטנה זה מסה כפול מהירות, ולאור אין מסה, אבל כן יש לו טנה, זה מין משהו מדהים כזה.
בהחלט, בהחלט. זה משהו שאנחנו לומדים אותו בתורת היחסות, אנחנו יודעים שלטנה, שלפוטון, למרות שאין לו מסה, בהחלט יש לו טנה, וכמובן דבר שחשוב מאוד להתחשב בו, כשאתה מנסה להבין תהליכים של פיזור בין פוטונים לאטומים, זה מרכיב קריטי בהבנה של איך פיזור כזה קורה.
אז בוא נסגור את עניין המאמר. כתוב כאן שמדובר בתהליך שבו משתלבים שלושה אטומים, שנקרא 3-body recombination, תהליך שעד עכשיו לא הצליחו לצפות בו בתנאי מעבדה. מהו אותו תהליך בעצם?
כן, אז האמת היא שכשאתה חושב על גז כזה, מהסוג שאני דיברתי עליו, גז של אטומים קרים, יש בו הרבה מאוד התנגשויות, והן מסוגים שונים. אז אתה יכול לדמיין אולי ההתנגשות הפשוטה ביותר, תהיה התנגשות כמו כדורי ביליארד על השולחן. מין התנגשות שהיא משמרת אנרגיה, אנחנו קוראים לזה התנגשות אלסטית. יש התנגשויות יותר מורכבות שבהן משתתפים יותר משני אטומים, וגם לאו דווקא, לא בהכרח אנחנו נשמור את האטומים האלה במלכודת בעקבות ההתנגשות האלה. באופן ספציפי, כששלושת האטומים מתנגשים, הם יכולים לייצר תהליך שבו שניים מהם בעצם מייצרים מעין מולקולה כזאת, כלומר מייצרים מצב קשור, ובגלל שהתהליך הזה משחרר אנרגיה, מי שלוקח את האנרגיה הזאת זה האטום השלישי, וכל שלושת האטומים בדרך כלל עובדים, כי יש להם הרבה אנרגיה פתאום, שלא הייתה להם קודם, והם עובדים מהמלכודות האור שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, זה לא שלא עשו קודם ניסויים, מכירים את התהליך הזה מצוין, למדו אותו בגזים קרים הרבה, הוא תהליך חשוב מאוד בלהבין איך גזים כאלה מתנהגים, אבל מה שהחוקרים עשו פה, וזה באמת ניסוי מאוד יפה, זה הם בעצם עשו, הם בודדו באמצעות הטכנולוגיה הזאת של תפיסה של אטומים בודדים במלכודות אור, הם בודדו את שלושת האטומים, והסתכלו רק על התהליך הזה במין מיקרוסקופ אם אתה רוצה. זאת אומרת, לא כמין תהליך ממוצע שקורה הרבה מאוד פעמים בגז, אלא ממש אחד אחרי השני לקחו שלישייה כזאת, שאלו בואו נאחד אותם ונראה מה קורה וכן הלאה, בצורה מאוד מאוד מבוקרת ונשלטת, וניסוי מהסוג הזה באמת לא בוצע, ובאופן אולי לא מפתיע, התוצאות שלו הן קצת מפתיעות. זה לא מה שאנחנו מכירים, התוצאות של הקצב של התהליך הזה, של הרקומבינציה, הן לא דומות למה שאנחנו רואים, לדוגמה, כשאנחנו לוקחים גז וממצאים על הרבה מאוד תהליכים כאלה בתוכו.
אז התהליך עצמו מתרחש הרבה יותר לאט, יחסית למה שחשבו.
נכון, נכון מאוד, אתה צודק לגמרי, ואז השאלה המעניינת היא למה. ולמרות שהחוקרים במאמר הזה נותנים כיוונים אפשריים לפתרון החידה הזאת, היא לא נפתרת לגמרי במאמר, מה שהופך את זה כמובן לנושא מאוד מעניין למחקר עתידי. אבל זה יכול להיות, אחת מהסיבות יכולה להיות לדוגמה, עצם העובדה שהאטומים האלה נמצאים במין מלכודות כאלה שתופסות אותם, יכול לשנות את התכונות הבסיסיות של ההתנגשות, ואז אנחנו צריכים לפתור בעיה קוונטית שהיא טיפה יותר מורכבת, ולהבין איך זה קורה, זה עוד לא נעשה. זאת אומרת, אנשים לא פתרו את הבעיה התיאורטית הזאת. יכול להיות שיש פה עוד משהו אפילו עוד יותר מעניין, וזה שיש פה איזושהי התנהגות קוונטית מאוד מעניינת של שלושת האטומים האלה, שנוצרות בעצם קורלציות במיקום, שגורמות לזה שהאטומים האלה לא אינטו להיות קרוב. עכשיו, זה ככה אינטואיטיבי די ברור, שכדי לייצר נגיד מולקולה או לעשות את ההתנגשות הזאת, הם צריכים להתקרב מספיק. אז אם בגלל שהם בתוך המלכודות האלה, הם נוטים לא לעשות את זה, אז ברור שהקצב של הרקומבינציה ירד. אבל להגיד מה לגמרי הסיבה על התצפית שלהם, זה אנחנו עוד לא יודעים.
וואו, תודה לך פרופסור יואב סגי, ראש המעבדה לאטומים קרים, הפקולטה לפיזיקה בטכניון. תודה.
תודה לך.
Hi, Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You want to go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
אז אנחנו חוזרים לעסוק בבובה, עסקנו בקשר בין הבובה הזו לדימוי הגוף, מה היה הרקע היסטורי שבו היא צמחה, או שעל הרקע הזה היא צמחה. בואי נדבר על ניסוי מעניין שנערך בבי-בי-סי שקשור לעניינים האלה, ואז אולי באמת אני אגש לחנות צעצועים וקנה בובות של בנות או של ברבי לילד. זה בסדר.
זה בסדר גמור. ודאי. אפשר לתת לו באמת את כל המרחב. מה שעשו בבי-בי-סי, לקחו ילדים בערך בני 8 חודשים, אין להם שום זהות מגדרית עדיין.
הלבישו... מעניין אגב מתי באמת ילד מפתח איזושהי זהות מגדרית, ומה זה אומר?
סביב גיל 2, הם מעניין. יכולים להתחיל להגיד שהם בת או בן, הם מתחילים להבין שהקבוצה הזאת היא רלוונטית. האופן שבו הם מבינים את זה, זה כמובן מבחוץ. כן, כי מתקנים אותם, כשהם מדברים, מתחילים להגיד להם, לא, אני רוצה וכן הלאה, ומלמדים אותם שזאת הקבוצה הרלוונטית מכל בחינה, ואז הם מתחילים להבין את זה. אבל בתור תינוקות כמובן לא מבינים את זה. מה שעשו בבי-בי-סי, לקחו תינוקות גיל 8-9 חודשים, הלבישו אותם בבגדים של המגדר השני, נגיד לקחו בן, הלבישו אותו בבגדים של בת, והחליפו שם, אוקיי? אמרו, לקחו מטפלים ומטפלות, גברים, נשים, הורים, גננות וכן הלאה, שמו את הילד על שטיח עם ערימה של צעצועים מכל מיני, צעצועים ממוגדרים, כן, של בנות ושל בנים.
כן.
ונתנו למבוגר, אמרו לו, צחק עם הילד, אוקיי? כשהמבוגר חושב שלפניו יש בן, אבל למעשה יש בת. ואז רואים איך באופן עבור רובם לא מודע, הם מכוונים את הבן למשחקים של הבנים, ומכוונים בת למשחקים של בנות. תהיה שם בובה, אבל הסיכוי שהמבוגר או המבוגרת יציעו את הבובה לילד הבן, היא מאוד קטנה.
מה, אנחנו ממש מסלילים אותם או דוחפים להם את הבובות האלה?
באופן חד משמעי, אנחנו מסלילים בכל היבט. מה שראו זה שיש הסללה ברורה, וברגע שאמרו למבוגרים, אתה יודע, זה לא בן, זה בת, אמרו, וואו, וגם לא שמו לב שהם עשו את זה, אבל מצד שני, הם פתאום היה להם ברור, כשהם חראו שזה בת, אז פתאום היה להם לא נעים שהם לקחו את הבת הזאת ושמו אותה על הסוס צעצוע או על המכונית או הציעו לה קוביות. עכשיו, אנחנו רואים את זה בחנויות צעצועים מאוד ברור, רוב רובן של החנויות מסלילות בנות ובנים באופן ברור, הנה, זה הצעצועים שלכם, זה הצעצועים שלכם, וגם את ההורים דרך אגב. דבר הראשון ששואלים אותך כשאתה נכנס לחנות צעצועים, ודרך אגב גם לחנות בגדים של ילדים, שואלים לבן או לבת. עכשיו, להתחיל להגיד, זה לבת, אבל אני רוצה של בנים, או זה בן, ועוד יותר גרוע.
כן.
זה של בן, אבל אני רוצה בובה. אז אתה רואה כבר את הלחץ שהחברה מפעילה, גם על הילדים, גם על ההורים, להישאר במסלולים המאוד צרים האלה.
השאלה המתבקשת היא, מה זה משנה? בואי נדבר באמת על מה אכפת לנו. אז שהאלה יוסללו לחיילים, האלה לא יודע מה, בובות של בנות, מה זה באמת משנה?
תראה, אנחנו היום משקיעים הרבה מאוד בחינוך הורים ומערכת החינוך. כולם מנסים להשקיע כדי שהילדים שלנו יהיו כמה שיותר מוצלחים, כלומר שהפוטנציאל האנושי שלהם, התכונות שיש להם, יגיעו למקסימום ואז הם יוכלו להשתלב יותר בשוק העבודה ויוכלו ללמוד. יהיה להם שק כלים רחב וטוב. נכון? בגלל זה אנחנו מנסים חוגים ולשיר להם.
מנסים להרחיב את המנהג, להעשיר את עולמו של הילד או הילדה כמובן, ושיהיו להם כמה שיותר כלים להתמודד.
שיהיה כלים, חיים קשים, הם צריכים לעבוד, הם רובם המכריע יצטרכו לעבוד ועדיף בעבודות טובות, ועדיף שיוכלו לבחור לפי החוזקות שלהם, לעשות ולממש את הפוטנציאל שלהם. אנחנו משקיעים בזה הרבה. אבל באופן משונה, אנחנו בעצם לוקחים, לא משקיעים בהם לגמרי את הכל, אלא משקיעים בחלק קטן מהיכולות שלהם, ומנבנים להם יכולות אחרים על בסיס מגדרי.
זאת אומרת שיכולנו להרחיב את העולם שלהם, ולאפשר להם עוד הזדמנויות בעתיד, אם היינו באמת לא מצמצמים אותם.
ברור.
על רקע מגדרי.
אם תסתכל היום על כל התפיסות שבאות מניהול, באות מחדשנות, באות מתכונות שצריך בשביל פיתוחים טכנולוגיים, כל מה ששוק העבודה בעצם והתחום המדעי אומר לנו שאנשים כדאי שיהיה להם,
כן.
זה היום הכל ערבוב של מה שאנחנו מחשיבים נשי וגברי. אתה צריך יצירתיות ואתה צריך יכולת לעבוד עם אנשים ואתה צריך אמפתיה בשביל ניהול נכון, אינטליגנציה רגשית מה שקוראים לו. אתה צריך ערבוב של תכונות. אבל עדיין אנחנו לא מגדלים את הילדים באופן שמאפשר להם לפתח את היכולות האלה במובן העמוק ביותר מגיל אפס, לפתח את כל המנעד הזה ואת הקשרים, דווקא בילדות, שזה החלק שבאמת הכי מפתח את המוח ואת האישיות שלך, אנחנו אומרים, לא, 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 בנים תעשו דברים של בנים, בנות תעשו דברים של בנות. אנחנו מייצרים לא פחות מנכות, גם אצל בנים, אפילו היום הייתי אומרת יותר אצל בנים, כי העבירה במרכאות, של בנים שיעשו דברים של בנות, זה עוד יותר גרוע מאשר בנות שיעשו דברים של בנים.
מעניין, למה, איך הגענו למצב כזה? מעניין.
כי בסופו של דבר עדיין הגבריות וגברים הם המעמד החזק יותר מאשר נשים. רואים את זה בכל היבט של חיים החברתיים שלנו.
כן.
ולכן שבן עושה דברים של בנות הוא כאילו משנמך את עצמו. בת שעושה דברים של בנים, נגיד היא רוצה להיות טייס, רוצה להיות טייסת, היא רוצה להיות מדענית,
אוקיי.
מלא משדרג את עצמה.
אוקיי, אז אומרת, בשום אופן שהילד הזה לא יפחית, יחסיר
כן,
מעצמו.
כן, היום נקבה, זה עדיין כללה שאומרים בן לבן, אומר נקבה בתור כללה, אוקיי? מה, אף אחד לא, וגבר זה מחמה. כן, אני לא אגיד לילדה איזה גבר את בתור כללה, אבל אני כן אגיד לבן איזה נקבה אתה בתור כללה. אז זה רק מראה לנו את ההיררכיה שעדיין קיים.
זאת אומרת שממש הצעצועים האלה זה משהו שעשוי באמת להשפיע על רוחב עולמם או האופק שלהם בעתיד?
לגמרי. אנחנו רואים שזה מעצב התפתחות מוחית ויכולות מוחיות ממש. נגיד של מיומנויות הנדסיות, מיומנויות מרחביות שקשורות יותר גבריות מתעצבות בשלב הזה, יכולות בין אישיות, יכולות רגשיות שקשורות היום לאינטליגנציה, מתעצבות באופנים האלה, וזה אחר כך מערכת החינוך, הילדים של גיל 6, 7 ו-10, נשאבים כבר לתוך מערכת שגם בדרכים שונות ממשיכות ומסלילות, לא מצפות מבנות באותו
אז בואי נדבר באמת על השלב הזה, איך בבית הספר הבנות מוסללות ל-X והבנים ל-Y?
תראה, הציפיות הן מאוד ממוגדרות. זה אומר שבלי לשים לב, מורות ומורים מצפים מבנים להיות יותר טובים בתחומים מסוימים ופחות טובים בתחומים אחרים, ואותו דבר מבנות. מצפים מהם להתנהגויות שונות. מצפים שבנים יובילו, מצפים שהמנהיגים יהיו בנים. עכשיו אנחנו רואים תופעות מדהימות, מדהימות לרעה. אנחנו רואים שבמתמטיקה ובתחומים ריאליים,
כן.
בנות עד כיתה ג' ד' יש להם הישגים דומים. אנחנו רואים שמשם והלאה מתחילה הסללה. עכשיו גם אם יש אחוזים דומים היום בחמש יחידות מתמטיקה בין בנות לבנים, אנחנו רואים שהנשירה של בנות היא הרבה יותר מהירה. למה? כי יש עדיין הנחה סמויה שבנות זה לא באמת המקום שלהם.
זאת אומרת, מה את צריכה את זה? מה את עכשיו תשברי את הראש פה?
בדיוק. עכשיו, הדברים האלה הם מפתח לשוק העבודה. הם מפתח לסוג מסוים של שירות צבאי. אוקיי? זה מסליל אותנו גם אחר כך למי יהיו בשוק עם משכורות גבוהות, ומי תלך למקצועות טיפוליים, להוראה וכן הלאה. שלמרות שזה מקצועות מדהימים מבחינה אנושית, החברה שלנו אומרת משהו מאוד ברור כשהיא משלמת למקצועות האלה כל כך מעט. אז בעצם יש קו ישיר בין מה שאנחנו בבית מפתחים את הילדים, לאיך אחר כך הם ימצבו את עצמם בתוך העולם התחרותי הזה. ולכן כל מה שחשוב זה לפתוח את כל הקשת, ושהילד
או
הילדה...
אז מה זה אומר? בוא נדבר על זה, מה, ערכת צעצועים שבה יהיה לו מגוון, הוא יוכל לבחור? אני מנסה לחשוב באמת על הילד.
א', שיהיה מגוון בבית. ב', שההורים יבדקו את עצמם, אם הם באמת פותחים את המגוון הזה, אם הם מוכנים לתת לילד ולילדה את כל המשחקים האלה. גם במשחקים מרחבים, לאו דווקא משחקים שקונים, גם בחצר, גם בחוץ, איזה דברים אנחנו רוצים ומאחלים לילדים שלנו שיפתחו אותם, ולתת את זה על כל המנעד המגדרי, לא לפחד שהילד או הילדה, מי יודע מה יקרה להם בגלל שהם ישחקו במשחק הלא מתאים להם מבחינה מגדרית. זה דבר אחד, צריך להבין שזה ממש ההתפתחות של הנפש והמוח שלהם, וכמו שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יתפתחו, זה חלק מהעניין. דבר שני, צריך לחפש את הספרים, את הסרטים, ויש היום, את הצעצועים, שעושים את זה כבר בשבילנו, שמראש לא ממגדרים את עצמם.
זאת, גם סיפורים, הזה, כפי שהזכרת, גם את הסיפור חשוב. שאנחנו קיבלנו מתנה ליום הולדת שנה שלו, על ילד שחלם להיות בת ים, והגשים את החלום.
מדהים.
ולבש כזה, מין זנב כזה, והיה בת ים.
כן, מדהים. יש ספר נוסף שאני זוכרת שהילד שלי היה קטן, קוראים לו, נדמה לי, צ'רלי בן גרביים. הוא מספר סיפור על ילד, שהוא כאילו על המתכונת של האביר, הוא הולך להציל מישהי, אבל בעצם הוא לא צריך להילחם באף אחד. הוא צריך לעבוד עבודת צוות. כל הדמות של האביר והבן האביר פה עוברת שינוי מאוד מעניין של תכונות של מה שהיינו קוראים נשיות. יש היום צעצועים כמו, אני אגיד, אני לא חושבת שמשווקים את זה אפילו בארץ, שנקרא גולדי בלוקס. בנתה את זה מהנדסת צעירה לפני כמה שנים.
כן.
וגולדי בלוקס מעודד יכולות הנדסיות בעצם, זה כמו מין סוג של לגו, של בנייה עם גלגלי שיניים וכן הלאה, הכל בצבעים של בנות כדי שיהיה יותר קל לעיכול ההורים בעיקר, אבל פותח יכולות שאין היום כאלה צעצועים. גם בשנים האחרונות לגו ניסו להוציא ערכות לבנות, אבל העניין הוא ש... אנחנו חושבים עכשיו, צריך לראות את זה כתהליך של שינוי. כי בעצם כשצובים, נגיד, ערכת לגו שעוסקת בבית חולים וטרינרי, צובעים אותה בוורוד,
כן.
עדיין אומרים לבן, תשמע, אתה לא יכול, זה לא לעניין שאתה תיקח את הבית חולים וטרינרי, אתה צריך להתעניין ב... לא יודעת מה, בכלי מלחמה, בטרקטורים,
תעשייה,
לא בווטרינריה וחיות. זאת אומרת, השלב הבא יהיה שבאמת לא יצטרכו, לא ירצו, לסמן בצבעים כל כך חזקים, אוקיי, מה מותר לך להתעניין. אני מאמינה שזה שלב
שאין. לא, מעניין מאוד, בסופו של דבר כן שווה לנו, וזה עניין של תועלת. אפשר להרוויח רק מזה שאנחנו פותחים, אין מה לחשוש.
אין מה לחשוש.
רואים פוחדים כל הזמן מכל מיני דברים. אין מה לחשוש, זה לא יכול, ילד הוא ילד ויכול לשחק עם הכל, להחליט מה הוא ומה הוא רוצה להיות וכו'.
נכון. זה רק יפתח אותו לכלל היכולות שלו, והוא בינתיים מבוגר ימצא מה הדבר שהוא רוצה לעשות בחיים שלו.
איפה היית כשאני הייתי ילד? איפה היית בשנות ה-70?
שיחקתי בבובות גם.
זו הבעיה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם אפשר לרפא עיוורון גנטי באמצעות טכנולוגיית קריספר? צוות מדעני מהמכון לבריאות ומדע באורגון הזריק שלוש טיפות של נוזל שבו גנים ערוכים גנטית לתוך עין של אדם שהתעבר כתוצאה ממחלה גנטית בילדותו. ועוד כחודש נוכל לדעת האם הניסוי הצליח והוא התגבר על המחלה הגנטית וישוב לראות. הדברים פורסמו בסוכנות הידיעות AP. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור שני דורון, חוקרת במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן. שלום לך.
שלום.
אנחנו נשמח לשמוע מה אפשר מה יש בטיפות האלה שהזריקו לו לעיניים.
יפה. אז קודם כל באמת חשוב להבין שאת הטיפות האלה הזריקו, לא טפטפו כמו טיפות רגילות, והזריקו אותם ישירות בעצם לתאים שאחראים לתרגם את האור לאותות חשמליים. ובטיפות האלה יש את המכונה הזאת, את הקריספר, שזה מכונה לעריכת גנים, יחד עם כל מה שהיא צריכה כדי לעבוד בעצם, על מנת לתקן את המוטציה, כמו שאמרת, שיש בה ב-DNA.
אז רגע, זאת אומרת, לא תקנו את המוטציה מחוץ לגוף והזריקו את התוצאה, אלא הזריקו ממש את המערכת שמאפשרת לערוך גנים בעין?
נכון, שזה בעצם באמת החדשנות, שזה פעם ראשונה שמשתמשים בטכנולוגיה הזאת ישירות בגוף ולא מוציא, אי אפשר להוציא את התאים האלה. כלומר, השתמשו בזה עד עכשיו, או במקרים שאפשר להוציא את התאים החוצה, או עלו ברים, בכל מיני דוגמות, דברים שלא הוחזרו בחזרה לרחם מלבד בסין. ובמקרה הזה, זה פעם ראשונה שמשתמשים בזה ישירות בגוף, על תאים שאי אפשר להוציא, אבל אפשר לכוון אליהם ישירות, וממש להכניס לאזור של התאים את המכונה, כדי שהיא באמת תיכנס לתא ולגרעין של התא, זה דבר די מאתגר, ומשתמשים בשיטה שהיא לא חדשה, אלא דווקא יותר ותיקה, שזה שימוש בווירוסים, קצת נשמע מבהיל, אבל זה לא, כי זה וירוסים שהם לא מזיקים, שהם זה במה שיודעים לעשות, להיכנס לתאים ולהיכנס לגרעינים. קראתי שהשלוש טיפות האלה מכילות מיליארדי עותקים של הווירוס, והווירוס הזה בעצם כל מה שעושה זה נושא את המכונה הזאת, את הקריספר, יחד עם מה שהיא צריכה כדי לעבוד, שתגיע לתאים, שתגיע לגרעין, שתיווצר בתוך התא ותעשה את העבודה שלה. עבודה מאוד מדויקת, היא אמורה להיות מאוד מדויקת, של תיקון גן ספציפי, את המוטציה שבו, שיוכל להתחדש ייצור החלבון שחסר למי שנושא את המחלה.
עכשיו, גם אם תיקנו מוטציה אחת בהכרח, התאים האלה יתפתחו מחדש או ייווצרו מחדש עם המבנה הגנטי שאנחנו מעוניינים בו?
התאים האלה לא נוצרים מחדש, התאים האלה פשוט תאים שלא מתחלקים. זה תאים שהם פשוט קיימים שם, וכל תא, כמובן, יש את עותק המלא של ה-DNA, והדבר, המכונה הזאת אמורה לתקן גן ספציפי בתוך התאים, ופשוט, פשוט הם יחזרו לעבוד. כשיש מוטציה בגן שגורמת לחסר בחלבון, אז החלבון לא נוצר. ואם נוכל לתקן את המוטציה, אז החלבון יוכל מעכשיו להתחיל להיווצר. התא לא מתחלק. בעיקרון זה אמור להמשיך להיווצר עד סוף החיים של הבן אדם, כביכול אין סיבה שלא. אלא אם כן נגלה שמשהו אחר גורם לבעיה, כן, אבל זה התיאוריה. מה שיפה זה שהיעילות של קריספר היא לא מוחלטת, כלומר זה לא שבהכרח בכל מקום זה מנגנון מאוד מורכב התיקון, הוא לא חייב לעבוד. מה שיפה בתיקון הזה של המחלה הזאת זה שבעצם לא חייבים שזה יעבוד בכל התאים. מספיק לתקן רק חלק מהם, נגיד עשירית או עד שליש מהתאים, אם זה יעבוד אז כבר תוחזר הראייה ברמה מסוימת, וזה, כלומר, זה מחלה שהיא מועמדת טובה לתיקון שכזה. אי אפשר לתקן כל דבר ככה, אבל כמו שאתם מבינים, זה מצב שהוא די מתאים בשביל סוג התיקון הזה.
אז הנה, דייקת את הכותרת, שהיא הרבה יותר מדהימה, ממש הזריקו את הקריספר, אותה מערכת לעריכת גנים, לתוך העין באמצעות וירוסים, וכך היא בעצם תפעל בתוך תא ספציפי, או בתאים כלשהם.
כן, בתוך התאים הספציפיים.
וואו.
מאחורי ה... כן.
די מדהים, לא?
מאחורי הרשתית איפה של התאים הניסים. כן, זה נשמע מאוד מדהים.
אנחנו מדברים על קריספר כמשהו חיצוני וכו', אבל להזריק את כל המכונה הזאת בעצם, אנחנו יודעים שהיא בעצם פועלת, גם לה יש היסטוריה שקשורה לווירוסים וכו', נכון? מערכת חיסון חיידקית וכו'.
זה סגירת מעגל אלגנטית. אנחנו בכלל מכירים את הקריספר מווירוסים, ממערכת הגנה נגד וירוסים של חיידקים, שזה וירוסים שונים לגמרי, או לא לגמרי, אבל שונים. המערכת הזאת התגלתה בחיידקים כדי להגן עליהם מפני הווירוסים שמתקיפים אותם, ובעצם נלקחה מתוך החיידקים, ועברה אדפטציה שתוכל לתקן גם דברים בבני אדם, ועכשיו משתמשים בווירוסים של בני אדם כדי להכניס אותם בחזור.
מדהים, הטכנולוגיה של קריספר, את אומרת, היא בעצם שאולם היא בסוג של מערכת חיסון בסיסית של חיידקים נגד וירוסים.
כן, זה מערכת חיסון נרכשת של חיידקים נגד וירוסים. חיידקים, כשנתקלים בווירוס, בעצם לוקחים ממנו חתיכה קצת כמו, כאילו עובד קצת לפי הרעיון האנלוגי לנוגדנים שלנו, ועכשיו, כל מי שהם יתקלו בווירוס הזה, הם יוכלו להגן על עצמם.
אז קודם כל, הנה גם למדנו שיש וירוסים טובים כמובן, שבאמצעותם אפשר להחדיר את העניין הזה לתוך העין, לא רק וירוס קורונה וכולי, שמוצג בתקשורת כאויב.
כן, טוב, זה וירוסים טובים כי אנחנו נדסנו אותם להיות טובים, אבל כן.
טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור שני דורון, חוקרת במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן. תודה.
תודה רבה.
ואנחנו חוזרים לעסוק במגדר. דוקטור מירי רוזמרין, מרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, עמיתת מחקר בוון ליר בירושלים. אנחנו מציינים כאן יום הולדת 61 לבובה ברבי. מה היא צריכה לקנות למתנה? מה היית קונה לה?
לברבי עצמה? אמבורגר טוב.
כן?
כן, קצת, שיהיה לה גוף נורמלי בתור שלב ראשון.
זאת אומרת, זו דרך לאזן גוף, לשנות גוף מושלם או מוגזם וכולי. התחלת לספר, עברנו על מחקר שהצג לפנינו על סוג של הסללת ממש תינוקות לצעצועים מסוימים. האם זה הכל חיצוני? זאת אומרת, האם הילדים עצמם לא קשורים, או התינוקות אין להם יד בדבר? הם לא מתאימים את עצמם לסטריאוטיפ?
הם מתאימים את עצמם מאוד, אבל הם מתאימים את עצמם בגלל האופי של הילדים כמשהו שאמור לקלוט הסביבה ולהגיב אליה. ככה הילדים לומדים. ואז ברגע שהעולם של המבוגרים משדר להם ציפייה מסוימת, ומה נכון ומה לא נכון, מה מצופה מהם ומה לא, הם סופגים את זה ומבינים שככה הם אמורים להיות, וזה נהיה מי שהם רואים את זה כבר מתינוקות, שיודעים לקרוא את התגובות של ההורים שלהם, תגובות של שמחה או של דאגה או של כעס, ולהתאים את עצמם בהתאם. אנחנו רואים את זה כמובן על ילדים יותר גדולים. אני אתן לך דוגמה, עשו ניסוי אחד עם קבוצה של ילדים בני 4-5. הקריאו להם שני משפטים, של ילדה וילד. הילדה אומר, פעם אחת המשפטים היו מתאימים למה שאנחנו מצפים מבחינה מגדרית. הילדה אומרת, אני הכי אוהבת לשחק עם הבובה שלי, והילד אומר, אני הכי אוהב לשחק עם המכוניות שלי. אוקיי? ואז נתנו פשוט, השמיעו להם, נתנו לילדים לשחק. הילדים הלכו באופן די ברור לשחק במשחקים המתאימים מגדרית, מה שנקרא. אחרי זה עשו את אותו דבר, יקריאו להם הפוך. הילדה אומרת, אני הכי אוהבת לשחק עם המכוניות שלי, הילד אומר, אני הכי אוהב לשחק עם הבובות שלי, ושלחו את הילדים לשחק שוב בסביבה שיש בה את כל המשחקים, רואים הרבה יותר שונות. וואו. מה זה אומר? שרק מהקראה של משפט נותנת להם את הרשות ללכת עם עצמם. ברגע שהם אומרים, אוקיי, ככה זה צריך להיות, אז הם לא רוצים לשנות. תמיד יהיה ילד ש יעשה את החריג, אבל אנחנו כאילו הוספנו עוד מחסום בפני הילדים, פשוט לשחק עם מה שבא להם. אנחנו רואים את זה עם דוגמאות של מבוגרים, כמו שאמרנו בניסוי של ה-BBC, רואים את זה מאוד חזק בציפיות של ההורים ושל המטפלים. עכשיו, אנחנו יודעים שרוב המבוגרים יש להם תפיסות מושרשות לגבי הציפייה מהילדים שלהם, והרצון שהילדים שלהם יהיו לא שונים. אחד התחומים של המגדר, השינוי, כשזה נוגע לילדים שלנו, יותר קשה לנו.
אז זו נקודה מעניינת, כי אתה לא רוצה שהילדים שלך יהיו שונים או חריגים או לא מקובלים וכולי, נכון? בדרך כלל מנסים להפוך את הילד לאחד מהחבר'ה, ילד מקובל, מקובל לחברה. שונות היא לא רק מגדרית, באופן כללי, שונות נתפסת כמשהו רע.
נכון, אבל העניין הוא של שונות זה של מסה קריטית. היום אנחנו באמת בתהליכי שינוי. מישהו שנותן לילד שלו להיות צייר או לרקוד או לפתח עוד היבטים של האישיות שלו, זה לא כמו לפני 100 שנה, נכון. שזה היה חריג. אוקיי? אז אנשים צריכים לעשות מסע ומתן גם עם עצמם כשזה מגיע לילדים שלהם. כי כמו שאמרתי, בסוף היום הילדים האלה גודלים לתוך עולם תעסוקתי שמצפה מהם לכל התכונות. אנחנו רואים היום בבירור שאנשים שיכולים לפעול מכל החלקים של המוח והנפש שלהם, יש להם יתרון, לא משנה באיזה תחום הם הולכים. אוקיי? כי כולם נדרשים מצד אחד ליכולות של חישוב, של הבנה של מערכות חוקים וכן הלאה ומרחב, ומצד שני יכולות רגשיות, יכולות חברתיות שקשורות יותר לחינוך נשי. אז ברור לנו שהילדים שלנו, בנים ובנות, יצטרכו את זה. ברור לנו שאנחנו בעולם שגם בנות צריכות היום להתפרנס. כן, אין, בישראל בטח, אין בית של משכורת אחת.
כן.
כן, אלא אם כן באמת אלפיון. אוקיי? אז אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיה להם את כל הסק היכולות האלה, אז אנחנו צריכים להתגבר על השמרנים הקטנים בתוך הלב שלנו, אנחנו ההורים, ולאפשר לילדים לפתוח. עכשיו, הדבר הזה קיים, אנחנו באמת בתהליכי שינוי. כן, אז צריך כל אחד שעושה את הצד קדימה, בשביל שהילד שלו יהיה שלושה צדים קדימה. אוקיי, עכשיו, כשמדברים עם הדור הצעיר, רואים שהם יותר משוחרים בראש, ברובם. כן, אז רק צריך להעצים את
כן,
הדבר הזה.
זה גם ניכר ברשתות החברתיות וביוטיוב וכו', שכן יש מקום לגיוון, לשונות, למיוחדות, אין דיכוטום יש שם.
אבל זה גם לא צריך להיות שונה. כל מה שצריך זה להוריד את ההסללה הברורה הזאת.
כן.
כן, לעשות פינות, נגיד בגן, שיש פינת מטבח, ויש פינת מסעדה, ויש פינת בובות, ויש פינת קוביות, הדברים האלה, א', לא צריכים להיות בפינות נפרדות, וב', הם לא צריכים להיות חצי-חצי, צריך לגוון. צריך שאני מציגה דמויות בגן שעשו משהו, ואני רוצה שיהיו דמויות מופת לילדים, אני יכולה לדאוג שיהיו שם נשים, כי יש נשים שעשו דברים גדולים. אז חשוב שגם הבנות ילמדו שהאופק שלהם מורכב מהמון דברים, ואז כל אחד תוכל לבחור אם הדמות מופת שלה זה שופטת גדולה, או מדענית, או ספורטאית, או דוגמנית. אבל שתבחר, שלא נתעל אותה רק לחשוב כל היום כמה היא שוקלת וכמה זה יותר ממה שהיא הייתה רוצה לשקול. כי אי אפשר לחיות עם זה היום.
לגמרי, מבאס ומתסכל, ודאי.
לגמרי.
סתם מענה את האנשים, מיותר לגמרי. כן, ובעיקר רע.
וכמה צומצם.
כן, מאוד מאוד. אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, ואז נעבור לעוד מחקר מסקרן.
מסכות מחייכות, חתונה לבנה. ואת שבויה בידיים זרות. אני רץ אלייך לאורך קירות. אין לחזור לאחור, כך תחתום בפינה. מחייכת שיניים צחורות ריקוד המוות לאור הנרות בוקר חדש חדש וסגרי בוקר חדש שלי תסתכלי בתמונה ילדים אבודים חתונה לבנה חלמתי חלום לא יכול להקיץ
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם חיידקים הם הגורם לסרטן המעי הגס? צוות מדענים בינלאומי בהובלת מדענים מהולנד גילו כי חיידק מעי שכיח, אחד הזנים של חיידק האי קולי, הוא גורם ליצירת מוטציות גנטיות העלולות לגרום לסרטן המעי. על פי המחקר אפשר לעכב או אפילו למנוע את המחלה באמצעות החדת החיידק, בין אם תוך שימוש באנטיביוטיקה או באמצעות השתלת צואה. הדברים פורסמו בכתב העת Nature, מיד נבין מה זה אומר. שלום לדוקטור רבית גבע, מנהלת המרכז לגידולי מערכת העיכול ביחידת המחקרים הקליניים, וסגנית מנהל המערך האונקולוגי למחקר במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. שלום לך.
שלום.
אנחנו נשמח לשמוע מה הקשר בין חיידקים לבין סרטן. בדרך כלל אנחנו מתנהגים או מתייחסים למחלת הסרטן ככזו שהגורם לה הוא לא חיידקי, למרות שאנחנו יודעים שיש וירוסים שגורמים לסרטן, נכון?
נכון מאוד. יש כמה גידולים מאוד מאוד ספציפיים שמגרמים על ידי וירוסים שונים, אבל באמת הרוב המכריע של הגידולים, בטח הגידולים הסולידיים, הם גידולים שלא נגרמים מאיזשהו זיהום, הם גם לא מדבקים במהותם. אני כן יכולה להתייחס למאמר שציינת בנייצ'ר.
בבקשה.
ולשים אותו בדיוק במקום הנכון שלו, בתוך הידע הרפואי שלנו. יש היום מדע מאוד מאוד גדול שנקרא מחקר המיקרוביום. המיקרוביום הוא בעצם האוכלוסיית חיידקים שמאכלסת את הגוף שלנו. ואיך האוכלוסיית חיידקים שמאכלסת את הגוף שלנו משפיעה עלינו באופן כללי. אני רוצה להגיד שכמובן החיידקים האלה הם ברובם, אנחנו גדלים ביחד איתם והם חלק אינטגרלי מהמערכת שלנו, הם חשובים למערכת העיכול שלנו, ואנחנו לא צריכים להעלים אותם באופן יזום.
יש להם אגב תפקיד, אנחנו משתמשים בהם כדי להפיק חומרים שאנחנו לא יכולים להפיק?
אנחנו בעיקר משתמשים בהם כדי להיות חלק מהמערכת שמעכלת את המזון שלנו.
אוקיי.
בתוך מערכת העיכול, ומדברים הרבה על החיידקים, חיידקים טובים, נכון? מדברים הרבה על מיקרוביוטיקה או פרוביוטיקה שאנחנו לוקחים ובעצם מאזנים לנו את תהליך היציאה, כי החיידקים הטובים שמאכלסים את מערכת העיכול שלנו, הם בעצם באמת טובים לנו. יש חיידקים ככל הנראה שיכולים להשפיע על קיום או גדילה של גידול בפרופיל גנטי מסוים. אני אגיד קצת על מה שבטחו במאמר הזה ספציפית. מה שהם לקחו זה לקחו אוכלוסייה מסוימת של חיידקים, מאוד מסוימת של חיידקים, ובדקו את ההשפעה שלה על תאים דמוי תאי המעי, או רקמה שהיא דמוי רקמת המעי, וראו שבעצם אותם חיידקים יכולים להשפיע על תמיכה של גידול בפרופיל מסוים. אני רוצה למקד את זה עוד פעם, הם גרמו לתמיכה של גידול בפרופיל גנטי מסוים, ומקפיץ אותנו קצת בידע שלנו על איך הדברים האלה יכולים להשפיע על, על צמיחת גידולים, אבל כנראה בעתיד גם על האם אפשר לאפיין את הקבוצה הספציפית הזאת ולאפיין לה איזשהו טיפול ספציפי.
אבל זה לא משהו גורף, נשמע שאת מצמצמת
את זה. בוודאי, לחלוטין אני מצמצמת את זה כדי לא לעורר בעלה, חיידקים בגופנו בסופו של דבר חיים איתנו באיזון. אנחנו גם לא באמת יודעים היום מה ההשלכה התפעולית, אופרטיבית נקרא לזה, מעשית, של המאמר הזה עדיין, אנחנו רחוקים מאוד מלבוא ולהגיד, אנחנו יכולים לקחת כדור מסוים, וזה ימנע את הצמיחה של סרטן המעי הגס. יש לזה הרבה מאוד גורמים מקבילים.
אז זו סיטואציה ספציפית שנבדקת, מבנה גנטי מסוים, שעשויה באמת לגרום לסרטן המעי הגס. תודה לך.
סרטן בתת אוכלוסייה, בהחלט.
תודה לך דוקטור רבית גבע, מנהלת המרכז לגידולי מערכת העיכול ויחידת המחקרים הקליניים וסגנית מנהל המערך האונקולוגי למחקר במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. תודה לך. ואנחנו חוזרים לדוקטור מירי רוזמרין, מרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר בבר אילן ובמכון ון ליר בירושלים. בואי נדבר על העתיד, מה יהיה בעתיד? כל אחד יעשה מה שבא לו, ככה בלי תבניות? ילדה תשחק בחיילים, בנים בסמלות.
זה לא נשמע לי כל כך נורא מה שאתה מתאר.
נכון, אבל האינטונציה אמורה לזה. אז... ככה, הפקרות.
הפקרות, כן.
יאללה, האמת, יאללה, למה
שכל
לא?
שכל אחד ואחת
ימצאו... מה אתם רוצים ימצאו מהילדים את... המסכנים?
כן, הם ימצאו אותה, את מי הם, הם יוכלו לפתח את מי שהם. אנחנו כחברה נרוויח, כי כשאנחנו מחליטים בשבילם, מה הם יהיו, אנחנו בעצם לוקחים חצי מהפוטנציאל שיש לכלל בני האדם לתרום ולהשפיע, ואומרים להם, לא, לא בתחום הזה, לא כך.
באופן כללי יש נטייה שהייתה בעבר, אני מקווה שהיום זה כבר לא כך, להתייחס לילד כמבוגר מקולקל שצריך לתקן וליישר אותו ולהכניס אותו למסגרות ותבניות וכו', גם מחשבתיות. לא רק פיזית, אני מאוד מקווה שגם זה ירד, וחלק מהעניין זה גם מה שאמר.
אני חושבת שזה השתנה, אני חושבת שכבר מהמאה ה-19 אנחנו מתייחסים לילדים לא כמשהו מקולקל שצריך במכות לתקן אותו, אלא אנחנו מתייחסים אליו בתור משהו שצריך להצמיח אותו ולהשקוט אותו ולתת לו את כל מה שהוא צריך בשביל שיהיה הדבר המפואר שהוא יכול להיות. מה שאנחנו אומרים פה בעצם, שאנחנו עושים את זה עד שזה מגיע למגדר. ופה אנחנו בעצם אומרים, את זה אתה או את לא תפתחו, את זה אתם לא באמת יכולים לעשות. שזה לא הגיוני, כי אנחנו באמת צריכים, גם ברמה של הפרט, אנחנו מאחלים לילדים שלנו להתמודד עם העולם המסובך הזה, עם כל מה שיש להם. אבל גם אנחנו כחברה, אנחנו צריכים את כל האיכויות האלה ביחד. אז אני חושבת שאנחנו בתהליך של שינוי מאוד טוב, אני מאוד אופטימית. כי כשאני מסתכלת אפילו על סרטים, על ספרים של לפני 50 שנה או 30 שנה והיום, אז אני רואה שאנשים נפתח הראש לזה שהם יציגו בנות שיש להם יותר תכונות מאשר רק שהן יפות ומחכות לנסיך, לא קורה שום דבר רע, רק דבר טוב. אז אני חושבת שהתהליך הזה יכול להיות מועצם, אני חושבת שזה הרבה בידיים של ההורים ושל המחנכים והמחנכות, לאמת את עצמם עם המקומות החבויים האלה שאנחנו שמרנים, ולפתוח את זה, לפתוח לילדים את האפשרויות. ילד שלא רוצה לשחק עם בובה, לא ישחק. אבל בואו נעשה שבאמת הוא יוכל לעשות את זה עם בלו, והוא לא יתבייש
אולי לזה. אולי בתקופת ביניים צריך לכפות עליהם גם בובות, ואז בסוף שיחליט?
לא, לא צריך לא לכפות צריך. עליהם לא, כלום, צריך שזה יהיה לי אדם אוקיי. ולא לעשות להם
ברור,
פרצוף.
ברור, ברור, ברור. אני מסכים לדברים האלה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנשים הסובלים מצליאק או דגנת בעברית רגישות לגלוטנם בסיכון גבוה יותר לנזק מוחי. כך לפי מדענים מאוניברסיטת שפילד, לפי המחקר המחלה עשויה להוביל לנזק מוחי, העתה קוגניטיבית, אפילו פגיעה בבריאות הנפש, אם לא נצמדים לדיאטה נטולת גלוטן. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה המרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
היי דודו, מה נשמע?
כן, יש קשר בין צליאק לבין המוח?
כן, אז המחקר הזה מראה שבאמת, כמו שתיארת את זה בצורה נכונה, אנשים עם צליאק הם כנראה בקבוצת סיכון לסבול מאיזשהו נזק מוחי. אני אגיד, לא להיכנס לפאניקה, אבל כן חשוב לדעת את העניין הזה, בעיקר מתוך מוטיבציה להיצמד לדיאטה נטולת הגלוטן, ש... אני מניחה שלא תמיד קל להצמד אליה.
זאת אומרת, אם הם לא נצמדים לדיאטה כזו, מה הם, זה מתבטא במה? בכאבים, בכאבי בטן? מה קורה להם?
אז קודם כל, מבחינת המחלה עצמה, אז אם אתה לא נדבק, אם אתה לא שומר על דיאטה נטולת גלוטן, אז באמת זה יכול להוביל לפגיעה שמתבטאת בכאבי בטן, ותחושה לא טובה. ומה שהמחקר הזה מראה, שזה גם יכול כנראה להוביל לשינויים בחומר הלבן שבמוח, שזה בעצם החומר הלבן, זה בעצם הסיבים שמחברים בין אזורי מוח שונים, ובמחקר הזה כשישבו סריקות מוחיות של אנשים עם צליאק לאנשים בלי צליאק, הראו שיש שם הבדלים, יש איזושהי אבנורמליות בחומר הלבן אצל החולים. אני רק אגיד, זה היה חולים מבוגרים, המדגם שם היה חולים בגילאי 40 עד 60, משהו כזה.
אוקיי, אז זה מעמד את העניין הזה במשנה תוקף, הקפדה על דיאטה כזו? זאת אומרת, זה משהו שאמור לגרום למי שיש לו צליאק להקפיד על הדיאטה, או שזה משהו שפתאום גילו איזשהו קשר שלא ידוע עד עכשיו?
לא, זה קשר שכבר כמה שנים מסתכלים עליו, הבעיה היא שהתוצאות במחקרים לא היו כל כך עקביות, והמחקר הזה השתמש בכל מיני מתודות שעוזרות לנו קצת יותר לסמוך על התוצאות שלו, ומה שהם מסבירים זה שכנראה שהנוגדנים שנוצרים נגד הצליאק יכולים גם לפגוע בכלי דם. וברגע שיש לך פגיעה בכלי דם, זה יכול להשפיע על זרימה של דם למוח, וזה יכול להסביר את המנגנון שיוצר את הנזק, ואז אתה בעצם רואה באמת תופעות של ירידה בתפקוד הקוגנטיבי. היו שם אנשים שדיווחו, למשל, שוב, הכל בהשוואה לקבוצת ביקורת, אנשים שדיווחו על סימפטומים של חרדה ודיכאון.
כי זה מה שקורה? מה, מערכת החיסון תוקפת את המולקולות האלה, את החומרים האלה?
מערכת החיסון בעצם מייצרת נוגדנים נגד הגלוטן.
די.
והנוגדנים האלה הם לא פועלים רק נגד הגלוטן, הם פועלים גם נגד המעיים, ו כמו שאמרתי עכשיו, גם יכולים לפגוע בכלי דם, ואז זה יכול ליצור לך איזושהי פגיעה מוחית, שהיא קצת דומה למה שרואים אצל אנשים, שיש להם למשל מחלות של כלי דם.
טוב, אז הנה למדנו, ואני משער שזה באמת נותן עוד צידוק, למה שווה להקפיד על הדיאטה הזו, כי אחרת אסור לגרום לנזק מוחי.
נכון, תודה לך. זה גם מחזק, רק אני אגיד למשפט אחרון, זה גם מחזק את אלפי מחקרים שיצאו בשנים האחרונות, שמראים באמת על הקשרים המאוד הדוקים שיש בין המעיים לבין המוח.
כן, אנחנו לא מעט מדברים על הקשר הזה, אבל הוא הולך באמת, הוא מתבהר, נכון?
נכון, נכון. קשר מאוד מאוד חשוב, וזה אומר שהרגלי התזונה שלנו בהחלט משפיעים על הבריאות שלנו ברמה המוחית והנפשית.
מעניין ומבאס קצת. לא? אוקיי. תודה לך, דוקטור נועה ארבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה לך.
בשמחה.
טוב, אנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו. דוקטור מירי רוזמרין, מרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר בבר אילן, עמיתת מחקר בכירה בבן ליר בירושלים. רגע לפני שנודה למי שאמר על המשדר, אם בהנחה שבאמת נפעל ונתקן את המצב, מה הבנים ומה הבנות ירוויחו מזה?
כולם ירוויחו שהם יוכלו לממש את מי שהם בתור אינדיבידואלים, ולא ירגישו שאסור להם לעשות דברים מסוימים. נוכל לעשות בחירות יותר נבונות, ואני מאמינה שזה יקדם את כל החברה האנושית למקומות יותר טובים.
האם אנחנו רוצים שכל אדם הוא אינדיבידום שפתאום ירצה להגשים את עצמו, איך שבא לו?
בסופו של דבר ההיסטוריה...
או שאני משתמש באינטונציה הזו, סתם, אוקיי.
בסופו של דבר ההיסטוריה מראה שהתקופות הכי טובות לאנושות זה תקופות שבהם אנשים לא פחדו להוציא
כן,
את מי שהם.
כן, צריך שיהיה טוב לאנשים, ונכון, הם צריכים להיות
לאנשים,
הם.
טוב לאנשים, טוב לחברה.
לא משהו אחר, אלא כל בן אדם שיהיה הוא והכל יהיה טוב.
כן, בגדול. ובוא נזכור שאם ההבדלים האלה הנוקשים הם כל כך ביולוגיים וטבעיים, למה אנשים מפחדים לשחרר את זה?
נכון, תהיה מעניינת, תודה לך. על התוכנית, ותודה רבה לעורך רז חסון, המפיקים אלכסנדר לויקר ואבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אנחנו בשידור חוזר בשבע בערב, וגם ביישומון של כאן וגם בספוטיפיי, שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה.